השביעי, אם אינני טועה. בעמוד כ"ז במהדורה שלפניכם, בעמודה השמאלית, שורה 6. שורה 6, בסוף השורה, ובמקום אחר. כן? מה הבעיה? שורה שישית, נכון? ובמקום אחר פירשנו עוד. כי האדם שהוא עיקר בנבראים ומקומו בעולם הזה, תחת השמש וזה ביתו ומקומו, וכמו שאמרנו שעל כל הדברים שהם בעולם יאמר שהם תחת השמש, וכל דבר בעולם יש לו מקום, כמו שאמרו אין לך דבר שאין לו מקום. כאילו היה המקום שייך לאדם עד שהמקום נכנס בגדר של כל דבר. ולכך צריך לכתוב בגט שם המקום. ובדבר הזה הרחנו מקום אחר, כי המקום שייך לאדם ונכנס בגדרו. ולפיכך, מצוות התורה אשר ניתן לאדם כנגד האדם ועולמו, אשר דר בו האדם והוא מקומו. והאדם בעצמו יש לו רמח איברים שהם שלמות האדם, וכנגד זה נתן לו רמח מצוות עשה שהם שלמות האדם. ויש לו מקום אשר הוא בו, אשר המקום מגביל הדבר שלא יצא. וכבר אמרנו כי מקום של אדם הוא תחת החמה, וכך ניתן לאדם שעשה מצוות לא תעשה כנגד החמה של 13 ימים. ואלו שעשה מצוות מגבילים את האדם שלא יצא חוצה ויעבור אלו שעשה מצוות והם מקומו. כמו שהחמה שעשה ימים שנה הוא מקומו של אדם. והבין הדברים האלו ופירשנו אותם במקום אחר. טוב, מה, למה הוא חוזר על דברים שהוא אמר מקודם? הרי באחד הפרקים הקודמים הוא הסביר לנו מדוע יש רמח מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה, כנגד האיברים וכנגד הימים. אבל מה שהוא רוצה להראות לנו כאן, שלפחות לגבי מספר המצוות, אנחנו רואים שיש התאמה בין האדם לבין העולם. זאת אומרת שהמצוות הן ביטוי למעמד העצמי של האדם. מה שהאדם הוא בעצמו. האדם הוא בעצמו אדם, ומצד זה שייך לו המספר 248, כמספר איבריו, והאדם מוגדר גם על פי מקומו, ומקומו הוא תחת השמש, לכן מתאים לו המספר 365, כנגד ימות החמה במצוות לא תעשה, השומרות את מקומו. מדוע דווקא לא תעשה לימות החמה? כי הלא תעשה עניינו לשמור שלא יצא האדם ממקומו, מה שאין כן העשה שעניינו להוציא את האדם אל הפועל. כן, בבקשה, דבר. חשבתי שאתה רוצה להגיד משהו. טוב, כל זה כתגובה לדברים של הרמב״ם למשל, כן? כלומר, שאומר שהמצווה היא מקרית. כלומר, עבור הרמב״ם, בסופו של דבר, מספר המצוות באמת הוא מקרי, ואין קורלציה הכרחית בין האדם לבין העולם בנושא המצוות. כן, בבקשה. דבר.
אבל למה דווקא השנה השלישית מסמלת את הזמן? למה לא 30 מצוות? נניח כנגד הירח, דבר אחד. דבר שני, אם כבר זה 335, אז למה, כלומר, יוצא מפה שנה? כנגד כל יום יש
איזושהי
מצווה
אחרת.
לא
יודעת, זו
שאלה מה שאתה אמרת בסוף.
כן.
האם זה...
בסוף זה האם כנגד כל יום זאת מצווה.
אה, טוב. שתי שאלותיך הן כדלהלן. שאלה ראשונה, מדוע לקחו דווקא את השנה השמשית בתור הזמן ולא 30, למשל כנגד 30 הימים של החודש, למשל. כן. התשובה היא, מפני שהכל נחשב לתחת השמש, אך לא הכל תחת הירח. כלומר, השמש, לפחות אצלנו במערכת שלנו, מערכת השמש, הכל תלוי בשמש ואינו תלוי בירח. זה הדבר האחד. דבר השני שאתה שואל, האם זה שישנם 365 ימים בשנה, כנגד 365 מצוות, האם זה אומר שיש מצווה לכל יום, כלומר יש התאמה כזאת בין המצוות לבין הימים. כן, זאת השאלה. תשובה? כן. צריך רק לדעת איך. זאת עבודה. צריך לדעת. כן.
ולכן
מה? זה מה שאני אומר. ניתנו 365 מצוות לא תעשה, כנגד 365 ימות החמה. אז מה זה אומר? זה אומר שכנגד כל יום, יש יום בשנה, יש מצווה שתואמת אותו.
אז כל יום יש לה גם בחינה שהמצווה שלה?
כן, זה מה שאני אומר. לכן, עכשיו, זאת עבודה שלמה, לדעת מה הן. יש מצוות שתלויות בזמנים, זה הכי קל. זה פחות או יותר, אתה כבר יודע. שופר זה שייך לראש השנה, זה פשוט. עשרה, מצוות לא, כן, לא תעשה כל מלאכה. שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של ראש השנה. הנה, זה פשוט. ביום טוב של ראש השנה. או חמישה עינויים של יום הכיפורים וכו'. אבל זה כנראה, זה קצת יותר מסובך, בגלל שלפעמים יש שתי מצוות באותו יום. ביום הכיפורים יש גם מצווה שלא לעשות מלאכה, יש גם מצווה...
להתענות.
לא, להתענות זה מצוות עשה. אז דווקא זה בסדר. אבל לפעמים יש שתי מצוות לא תעשה באותו יום. כן? אז צריך לעשות פה עבודה. עבודת סמינר. יום. מה? טוב, שבת יש לך עוד יותר בעיה. כן. בסדר, אז אתם מוזמנים, בכלל זה גם צריך לדעת לפי איזה מניין, כי יש שיטות שונות איך מונים את המצוות, נכון? יש בערך 15 שיטות שונות איך למנות את המצוות. אז צריך לעבוד קשה. טוב, קשה? טוב. כלל הדבר, כי האדם יוצא לפועל על ידי אלו המצוות עד שהוא בשלמות הגמור, ואם כי בוודאי כל דברי תורה, דרך היה דרכי נועם וכל נתיבותי השלום. כלומר, אל תאמר שמפני שהמצווה היא גזרה, אז היא קשה. כלומר, היא משהו שנגד טבעו של אדם. לא. כי כל דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. כלומר, כי כל דרכיה של תורה הם טוב בעצמם. וזה כנגד מצוות עשה. וכל נתיבותיה שלום זה כנגד לא תעשה. שכאשר ישמור האדם החוק שנתן לו השם יתברך שלא יעבור שעשה מצוות לא תעשה, ולא יצא אדם מן החוק המוגבל, ואז יש לו שלום. וכאשר יעבור החוק ונכנס בגבול אחר שאינו ראוי לו, אין שלום לו. רק השלום כאשר יישאר כל אחד בגבול שלו. מכל מקום, אין מה שציווה השם יתברך את האדם המצווה מפני שהוא טוב ורצה שיעשה הטוב, רק שהמצוות הם צירוף הבריות שיצא מן הטבע החומרי, כמו שאמרנו. כלומר, עצם המצווה זה כשלעצמו כבר טוב שזה מצווה. אני רוצה להסביר. כלומר, עבור המהר"ל, אם האדם דבק בטוב שבמצווה, אז יוצא שהוא קנה רק את מעלת הטוב. אם הוא דבק במצווה מצד שהיא מצווה, אז הוא דבק במצווה. אז אין ארוך להפרש שיש בין מצווה המקוימת מצד הטוב שבה, לעומת מצווה המקוימת מצד הדבקות במצווה, כי המצווה הוא אינסוף. ולכך, כמה מצוות שימסן אחר חייב מיטה, כמו שאמר, גוי ששמר את השבת חייב מיטה. ואילו היה המצווה משום שהדבר הזה והמעשה הזה טוב בעצמו, סוף סוף עשה הגוי מעשה טוב. רק שהמצווה הם אלא מקבל כפי סדר השכלי אשר ראוי. שכלי הכוונה מוחלט. ולזה נותן סדרו כך, ולזה אין נותן לו סדרו כך. זאת אומרת, הטבע הנשמתי של ישראל מחייב את שמירת השבת, והטבע הנשמתי של הגוי מחייב שלא ישמור את השבת. אבל אם סידר השם יתברך המצוות כפי הטוב, סוף סוף היה המעשה ההוא טוב בעצמו. ולכך המצוות הם מצרפים אדם זה, ואת זה ממיתים, כי הכל לפי הסדר השכלי. כן. אם הטבע הנשמתי של היהודי זה לשמור שבת, אז איך אנחנו רואים מחללי שבת? מה התשובה? תן אותה בעצמך. כלומר, אני עוד לא הבנתי בדיוק את השאלה, אגב. תסביר לי את השאלה שלך. טבע נשמתי, הטבע של הנשמה. לא, לאו דווקא. כי מרגיש או לא מרגיש, זה לא בטבע הנשמתי, זה בטבע הנפשי. אגב, אני קצת תמה עליכם, כי הרי שאלה זו, המהר"ל שאל אותה בעצמו בפרק ראשון.
גוף כופה את עצמו על הנשמה. אמרנו שבגלל שהתרחה לי שצערה,
אמרנו שיש גם יצר הרע, יש עוד כוח באדם. נכון? אמרנו את זה בפרק ראשון?
בגלל זה אבות הם גם קיימו.
נכון או לא? אז למה המקום לשאלה בכלל? טוב.
אז מה, 90% מהעם היהודי לא הולך לפי הנשמה שלו?
נכון.
90%?
איך ייתכן שיש מצוות לא תעשה לכל יום, אם ישנם ימים שיש בהם יותר ממצווה אחת לאותו יום? למשל, יום הכיפורים שיש בו גם איסור אכילה וגם איסור מלאכה. יש לציין שאיסור לא, האיסור של אכילה ביום הכיפורים הוא איסור עשה, עד כמה שאני זוכר, הוא מצוות עשה. תענו את נפשותיכם. מה שאין, ואנחנו מדברים על מצוות לא תעשה. אבל יכול להיות שישנן דוגמאות אחרות. והאמת היא שאלה זו, אנחנו שאלנו אותה לפני ששאלתך, מר יואלי היקר, הוצגה על המסך. ואמרנו שנצטרך לעבוד על זה. לפחות השואל פה, אסף, שיושב פה בכיתה, הוא יצטרך עכשיו לעשות עבודה סמינריונית, לנדר כמובן, על זה. על התאמת שסה מצוות לא תעשה לשסה ימות החמה. טוב. האם אין מסורת על זה? לא, אין שום מסורת על זה. כשם שאין מסורת, מה אין השסה מצוות לא תעשה? ולכן יש בערך כ-15 שיטות איך למנות את המצוות. גם עשה וגם לא תעשה. בסדר? אם הייתה לנו מסורת על כך, זה משהו אחר. מה? המניין היותר פופולרי היום הוא המניין של הרמב״ם. בזכות מי? בזכות ספר החינוך. ספר החינוך כתב את ספרו כמעט לגמרי לפי הסדר של הרמב״ם, וזה מה שגורם שהסדר הזה הפך להיות המצוי. אבל יש דעות אחרות כידוע. כן. כן.
זה
חלק
כמו
העניין
של 13 כללים. שזה לא מספר
מוחד 13, יש שם 7 ויש שם 3, אז זה לכאורה זורקים איזשהו מספר. עכשיו בוא נכוון אליו, וזה יוצא ככה. לא, יש הבדל. כי לגבי העיקרים יש מחלוקת מה המספר.
יש 13 עיקרים, יש מי שאומר יותר, יש מי שאומר פחות. אבל יש גם מי ש... אבל לגבי מספר המצוות, כולם מסכימים שזה שסה ורמח.
זה מסורת העתיקה?
זה כתוב בגמרא, רבי סמלאי. נכון? ואם תסתכל בהקדמה של הרמב"ן, רמב"ן, רבי נון, לספר המצוות, אז הוא מביא את כל המקורות שציינו את המספר הזה. בסדר?
העניין של 365
הוא עצמו גיד דווקא למצוות לא תעשה, או שכאילו המצוות לא תעשה גם מתייחסות אליו ויש עוד דברים?
לא הבנתי את השאלה.
העניין, 365 ימים, כאילו... זה... כן, זהו, זה לא היה מנוסח עוד עכשיו. טוב. בואו נמשיך. כן, האמת היא, משהו מביא כאן דוגמה של גוי ששבת. חייב מיטה, זה יכול להיות גם למשל זר ששימש בכהונה, למשל, כן? אותו דבר. או למשל אפילו בין הלוויים, אם שוער, יש לו שלוש עבודות של הלוויים, נכון? שוערים, שומרים ומשוררים. ואם אחד החליף את התפקיד שלו בתפקיד של זולתו, חייב מיטה בית השמיים, גם כן. למרות ששניהם לוויים ושניהם עשו עבודת לוויה, אבל החליפו את תפקידיהם.
גם בכהנים?
בכהנים, לא שמעתי על דבר כזה.
למה? מה
ההבדל? לא יודע. הלאה.
מה שאלה?
מה?
מה שהתחלתי לשאול זה למה יש 365 יום
בשנה? אתה שואל, מדוע יש 365 יום בשנה? זה באמת המהר"ל בכלל לא שאל בשום מקום. זה דבר משונה קצת. למה יש 365 יום בשנה? מה?
זו נקודת יבית שהשם שחוזר כדאי.
זה משהו שמוכתב מהשמש.
ודאי, ודאי שזה השמש, זאת לא השאלה של טל. הוא שואל, מדוע ככה טבע? למה העולם?
כמו השאלה עם הכבשים.
אתה צודק, אפשר גם להגיד כך, או שיכול להיות שיש לזה משמעות. נכון? יכול להיות שיש לזה משמעות. מן הסתם שיש לזה משמעות. עכשיו, יש אגב טוענים שבזמן ההיסטורי עדיין, השנה הייתה פעם יותר קצרה של 360 יום. למשל, אצל המצרים הקדומים, לוח השנה שלהם היה מורכב מ-360 יום ועוד חמישה, שנקראו ימים שמחוץ לשנה. וכך באמת היו מחלקים את הזוויות של המעגל ל-360, כאילו שזה מספר מושלם יותר, ואז החמישה כאילו נוספו. השלה למשל אומר שמספר הימים של השנה הוא באמת 355, כגימטריה של שנה, ועשרת ימי תשובה הם מחוץ לזמן, אז זה 365. אבל לומר לך את האמת? אני לא יודע. יש מן הסתם משמעות, אני לא זכיתי לדעת. אפשר לחפש, אולי יש מי שכתב את זה. טוב. מה? עוד עבודת סמינריון. לא, זה נראה לי יותר פשוט, כי לקחת 365 מצוות, להתאים אותה כל אחת ליום, זה קשה. אבל לדעת מדוע זה 365 יום בשנה, יכול להיות שזה כתוב באיזושהי פסקה בארי או באיזשהו משהו. יותר קל למצוא. טוב, היום בכלל, שיש לנו גדול הדור שמדריך אותנו, הרב גוגל, הכל יותר פשוט. טוב, נמשיך במערב. וזהו פירוש, ומה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, בין שוחט מן הצבא ובין שוחט מן העורף? כי בוודאי מצד עצם הפעולה אין חילוק, רק שכך ראוי אל המקבל לפי סדר השכלי. כלומר, בדיוק כמו שעל הטבע, אתה לא שואל מדוע זה פרח וזה מלפפון, כי כך הטבע מחייב שמגרעין של פרח יצא פרח, ומגרעין של מלפפון יצא מלפפון. אז כך מתחייב מטבע נשמת האדם שתתקבל מצווה כזאת ולא מצווה כזאת. לכן זה מה שאמרו, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף. והתבהר לך שאל יאמר, יאמר האדם כי המצוות הם שהשם יתברך רוצה השחיטה בעצמה, רק מפני שהשחיטה הוא מעשה שראוי לאדם סדר הזה, לא מצד עצם השחיטה. וזו בוודאי זיכוך הנפש כמו שבארנו. ולפיכך, לעתיד, כאשר השם יתברך יעשה סעודה לצדיקים, לא תהה שום שחיטה כלל. מאחר כי השחיטה היא לצירוף האדם, ולעתיד לא יהיה צריך צירוף, כי האדם יעז בשלמות מעלתו. כלומר, יש מדרש כזה, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה סעודה לצדיקים, והוא מביא להם בשר של לוויתן ושל שור הבר. טוב, לוויתן לא צריך שחיטה. נכון? הלוויתן הוא דג. דג לא צריך שחיטה. אבל שור הבר צריך שחיטה. ולעתיד לבוא, יאכל שור הבר בלי שחיטה. שנאמר, כי תורה מאיתי תצא, אמרו חז"ל, חידוש תורה מאיתי יצא. איך זה יכול להיות? אומר המהר"ל, אם השחיטה זה דבר טוב, אז גם לעתיד לבוא זה לא צריך להתבטל. ואילו היה השחיטה טובה, וראויה מצד עצמה, אם כן, למה תהיה השחיטה בטלה? כי הדבר שהוא טוב מצד עצמו, אין ביטול לו. רק כי השחיטה היא לצרף האדם. מצד כי מעשה השחיטה, השכל מחייב זה, שכך יעשה אדם, ובזה אדם הוא בפועל השלמות. ולפיכך המצווה הזאת היא צירוף נפשו שהיא מלמעלה. אבל מצד עצם השחיטה, לא אכפת לקדוש ברוך הוא אם נוחר או מעקר, שיהיה נוחר רע בעצמו זה אינו. ולכן לעתיד שאין עוד צירוף, כלומר האדם יוצא לפועל לגמרי, אין שחיטה. ודבר זה מבואר ביותר ועוד יתבהר זה. כן, מה אתה רוצה?
מה שהרב הזכיר זה שהשחיטה היא מחוץ לעתיד לבוא, היא שחט
לביתן ושואר הבא, נכון? לא. לעתיד לבוא לא שהשם ישחט את לוויתן ושור הבר, כי אז היה סותר את מה שאני אמרתי בשם המדרש. אני אמרתי בשם המדרש שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה סעודה בלי שחיטה לשור הבר. כן, המדרש אומר שהרי תשאל מה עם זה שיש מצווה לשחוט. הוא אומר כי תורה מאיתי תצא, חידוש תורה מאיתי יצא. בסדר? שם מוסבר גם איך הוא ימות שור הבר. שהלוויתן ינעץ את הסנפירים שלו בתוך צווארו, שזה ודאי לא שחיטה כשרה. וגם שור הבר ינשוך את הלוויתן, ככה הוא ימות, שזה לא כל כך אסתטי נאמר. ודאי שיש פה בעיה של לאכול דג עם בשר, שזה בכלל בעיה. כן, מה אתה אומר?
ככל שהוא הרג אותה בפירוש ומלך אותה. אתה לוי אותה, אתה נקבה.
כן, אני מדבר פה על הזכר.
זה לא
אותו,
מדברים על הנקבה
שהוא... גם הנקבה של הלוויתן, באמת הקדוש ברוך הוא כבר מזמן חיסל אותה, ומלך אותה, ושמר אותה לעתיד לבוא לסעודה. אז יש גם בשר מלוח, כלומר, גם דג מלוח וגם דג טרי. הדג הטרי זה...
מדבר על הזכר עכשיו?
הזכר, בוודאי. יש מדרש כזה, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה קניגיון לצדיקים. מה הוא עושה בקניגיון הזה? קניגיון, הכוונה, זה כמו מלחמת שברים כזאת. הוא מזמין את כל הצדיקים לשבת על הטריבונות של הקרקס, יש איזה אצטדיון ענק, כל הצדיקים שבעולם יושבים על הטריבונות. ובזירה, הלוויתן ושור הבר נלחמים זה בזה. ומרוב רע שהם עושים, כל העולם כולו רועד. עד שבסוף, הלוויתן נועץ את הסנפירים שלו בצוואר של שור הבר, שור הבר נושך את הלוויתן, שניהם מתים על הזירה, יורדים הצדיקים מהטריבונות, עושים סעודה עם הבשר שלהם.
אז זה מה
שחרחים
כל הלו לעשות קרקסאות ו...
זהו, לעתיד לבוא הצדיקים, ואתה יודע איזה כמויות של גרעינים יהיו שם? זה לא יאומן, בשביל כל הצדיקים.
הלוויתן הוא טמא, נכון?
הלוויתן טהור, לא מדובר על מה שאנחנו היום מכנים לוויתן. מדובר בדג שיש לו קסקסת וסנפיר, הוא קשר.
זה לא קשר.
נכון.
זה
אותו היום? מה? הוא נמצא במעמקי הימים, הוא רובץ.
מה
ההסברו של המדרש הזה? אני חושב שאני הבאתי את ההסבר למדרש הזה מספר פעמים. הוא מובא באורות הקודש, חלק ב' והקודש הכללי, פרק כ"ג. במאמר הנקרא מלחמת הקודש והטבע, עיין שם היטב ודעת לנפשך ינעם. כן.
מה זה הדבר הזה לצרף את האדם,
שהשחיטה נמצאת לצרף את האדם? לצרף את האדם, ראינו לפחות שלושה פירושים לביטוי הזה, אם לא ארבעה. הפירוש של המהר"ל, ולצרף, הכוונה שזה משיב את האדם אל השם. הוא משיב אותו.
מבחינת הידבקות להשם?
כן, זה מדבק אותו. מדוע? כי עצם זה שהאדם מקיים את מצוות הבורא, זה עצמו מצרף אותו אל הבורא. מצווה מלשון צוות, חיבור. בסדר? זה דברים פשוטים? טוב. עד כאן פרק שביעי. עד כאן פרק שביעי. ועכשיו אנחנו דוהרים אל עבר פרק שמיני. עכשיו, אנחנו שוב ממשיכים בנושא טעמי המצוות, לא גמרנו עם זה. כן, עכשיו, איך המצוות עובדות? האם במצווה יש מרכיב רציונלי או לא? דיברנו על זה שכן, יש מרכיב רציונלי. השאלה מה מקומו, האם הוא עיקר או תפל? נכון? אז המהר"ל, ברור שהוא נוקט בכך שהעיקר של המצווה למעלה מן השכל, אף על פי שיש לה ענף שכלי. אגב, יש משפט דומה לזה ברמב״ם, במורה נבוכים, שאומר, אף על פי שאין התורה טבעית, יש לה מבוא בעניין הטבעי. מה אני אמרתי? אף על פי שאין המצווה, אין התורה?
בעניין.
לא, אבל מה אמרתי? אף על פי שאין המצווה?
בעניין הטבעי.
לא, לפני כן, מה אמרת בתחילה?
אינה
טבעית. אינה טבעית, בסדר, לא, כי פחדתי שאמרתי מילה אחרת. טוב, אף על פי שאין התורה טבעית, אבל יש לה מבוא בעניין הטבעי. עד כאן דברי הרמב״ם. כך שאנחנו רואים קרבה מסוימת בין המהר"ל לבין הרמב״ם בדבר הזה, רק שהרמב״ם נותן דגש הרבה יותר חזק, משקל הרבה יותר חזק, למשמעות הרציונלית של המצווה, בעוד שהמהר"ל נותן הרבה יותר משקל לאל-טבעיות של המצווה. כן, כל אחד לפי עניינו יש לזה סיבות. ברור. התבהר לך כי התורה היא צירוף וזיכוך נפש האדם. צירוף כמו ניקיון, שהצורף הוא לוקח את הזהב, שיש בו סיגים וקליפות, ומתיח אותו באש, וזה מנקה את הזהב מכל הלכלוכים שלו. נכון? זה נקרא צירוף. אז גם כן, יש מסכים שמבדילים בין הנברא לבין הבורא, המצווה מצרפת, מנקה, את מה שממסך בהכרה בין האדם לבין הבורא. האם מצוות עשה או מצוות לא תעשה? יותר מצוות עשה מאשר מצוות לא תעשה, לפי המהר"ל, נכון? כי הוא אמר שהמצוות לא תעשה, היא רק שומרת שהאדם לא יצא מן הסדר הראוי לו. אבל להוציא את שלמותו אל הפועל, שלמות הדבקות, צריך מצוות עשה. הוא חזר על זה הרבה פעמים, נכון? טוב, ובמדרש, במדבר רבה, פרשה י"ט, זה גם מובא בתנחומה. שאל גוי אחד את רבן יוחנן בן זכאי, אילן עובדיה דעתון עבדין, כלומר, המעשים האלה שאתם עושים, נראים כמין כשפים. אתם מביאים פרה, ושורפים אותה, וחודשים אותה, ונוטלים את אפרה, ואחד מכם, מתאמה למת, מזין עליו שניים ושלושה טיפין, ואתם אומרים לו, טהרת. אגב, הגוי הזה ששאל את רבן יוחנן בן זכאי, כנראה שהוא ראה את המעשה. כן? כמה פרות אדומות נעשו בהיסטוריה?
שש
פרות אדומות נעשו בהיסטוריה. מה אתה רוצה?
תשע.
תשע? תשע פרות אדומות נעשו בהיסטוריה. בסדר. עשירית, משיח צדקנו יעשה אותה. אז התלבלתי. מה? לא, פשוט התהפך לי. התשע לשש. אז, אגב, אני רוצה לנצל את ההזדמנות. היה ויכוח לפני שבוע, האם ביידיש אומרים תתה זיסה או תתה זיסר. אז כיוון שהדברים נאמרו אז בציבור, אני אנצל את העובדת, את המעמד הציבורי. אומרים תתה זיסר בריש, נכון? בסדר, מבסוט? יאללה, תוקן.
הרב שאלה את הסבתא?
לא, לא את הסבתא, את אמא שלי שאלתי. כן. כן, עכשיו, אז איפה היינו? כן, מי עשה את האחרונה בינתיים? לא, האחרונה זה היה רבן יוחנן בן זכאי שעשה אותה. כלומר, הוא בעצמו פיקד על עשיית אפר פרה אדומה. זה כנראה היה לפני החורבן. כן? הוא עשה את הדבר הזה, ולכן היה גוי כנראה שראה את המעשה, והמעשה היה נראה לו מוזר ביותר. איך עושים פרה אדומה? אתם יודעים איך עושים פרה אדומה? כן? איפה עושים את זה, אגב?
על
הר הזיתים, כן? יש, הייתה לפני, בפרשת חוקת, בעיתון מקור ראשון, במוסף הנקרא שבת, אז יש שם כתבה של זאב ארליך. שם הוא מצלם את המקום שמשערים שהוא מקום שריפת הפרה בהר הזיתים. רואים שם מתחת לגדר של אחד המנזרים שם באזור, איזה מקום בסלע קצת חצוב וממי בית שני, וזה בדיוק עומד בציר של קודש הקודשים, אם כן סביר שזה המקום שבו היו שורפים את הפרה. מביא שם את הצלום? שים ושמים לב, אה? טוב, על כל פנים, הגוי הזה ראה את רבן יוחנן זכאי עושה את הדבר הזה, אומר, זה נשמע כמו כשפים, כישוף כזה. מה הוא רוצה להגיד זה כישוף? זה מעשה למחקר אנתרופולוגי. יש לכם מנהגים מוזרים, אתם קצת, כלומר, פרימיטיביים, אתם מאמינים במיתוסים, ולכן אתם עושים את הדבר הזה. כן.
בשביל מה ללכת לרחוק? אפשר בימינו, אדם לוקח תרנגול, עושה כפרות,
הנה, גם תרנגול הכפרות, נכון. אבל פה מביאים לך מהמדרש, משהו שקרה עם פרה אדומה. אני לא יודע אם היה תרנגול כפרות בזמן רבן יוחנן בן זכאי. לא יודע אם היו נוהגים את הדבר הזה.
הסופר שחיבר את זה ודאי לא היה.
החיבר ש... כן, את הספר תרנגול כפרות, אתה אומר, עוד לא היה. זה סביר שהוא עוד לא היה. טוב, הלאה. אמר לו, נכנס בך רוח... חזזית או תזזית מימיך? אמר לו, לא. זה כנראה סוג של שיגעון כזה. ראית אדם שנכנסה בו רוח חזזית? אמר לו, הן. אמר לו, ומה אתם עושים? אמר לו, מביאים עיקרים ומעשנים תחתיו ומרביצים עליה מים והיא בורחת.
מה זה עיקרים?
עיקרים זה שורשים. שורש זה עושה, כששורפים את השורשים זה עושה הרבה עשן, כי זה רטוב כזה. כמו עץ רטוב, שאם אתה שורף אותו זה עושה הרבה עשן. אז מביאים עיקרים ומעשנים תחתיו, זאת אומרת עושים עשן ומרביצים עליה מים. והיא, מה זה מרביצים? הכוונה שופכים מים על גבי העשן.
זה יותר
עשן. והיא בורחת. ואז הרוח הזאת בורחת ממנו. זה מין שד כזה שנעלם. טוב, זה פעולה פסיכולוגית. פורסאפ, כן? אתה מעביר את האדם איזושהי פעולה טראומטית במידה מסוימת, שפועלת על הדמיון, ואז הוא מתיישב בדעתו.
למרות שבעצם
לא
היה לו כלום.
יכול שלא היה לו כלום. כן? אתה יודע אם אתה מאמין בשדים, לא מאמין בשדים. זה מין דיבוק כזה. אמר לו, ישמעו אוזניך מה שאתה מוציא מפיך. ככה רוח הזה, רוח טומאה. דכתיב גם את הנביאים ורוח הטומאה, האוויר מן הארץ. מזין עליו והוא בורח. אז הוא אמר, בעצם מה שאנחנו עושים עם הטומאה, אנחנו מבריחים שדים. ככה הסביר לו רבן יוחנן בן זכאי. זה כמו שאתם מבריחים שדים, גם אנחנו מבריחים שדים, שדים של טומאה. כן? אם כן, להסביר שהפעולה של הזיית המים מהפרה זה סוג של, של פעולה פסיכולוגית שמתהרת את האדם מן הרושם שהמוות עושה על נפשו. אתם מגיבים כמו יהודים, נכון? אז בואו נראה את מה המשך. לאחר שיצא, אמרו לו תלמידיו, לזה דחית בקנה. סתם דחית אותו באיזה תירוץ כזה קטנצ'יק. לנו מה אתה אומר? כלומר, הנחת היסוד של התלמידים, זה שרבן יוחנן בן זכאי לא מתכוון למה שהוא אומר, הוא סתם רצה לזרוק את הגוי מעליו, אמר להם, חייכם, לא, חייכם הכוונה שבועה, לא המת מתנה, מתמה ולא המים מתארים.
והרב, מה
זה
אומר, הם חייכם? אני משביע אתכם?
לא. הוא נשבע בחי... בקום ש... בחיים שלך.
או, זהו. אז זה שיגיד בחיי. אני לא יודע הרבה פעמים הוא מסבל
את זה.
אני מבין, אני נשבע בחייו
של
המדבר
איתו. לא,
כי
בחיי ככה זה
ככה. אבל
אסור. זה
גדולה
שצריך.
אתה יודע. אתה לא
אומר
בחייך.
זה לא חייכו לו ואם נכון, לא בחייו ו...
טוב, בחייכו זה מה זה? כשמה שיבוא המשיח בחייכם. חייכו לו
ואם נכון.
טוב.
חיים יקרים.
כן, טוב, נו. זה כמו שאומרים היום, כפרה שלי. זה טעות. במקור זה אני כפרה עליך, זה הכוונה. כן? זה הביטוי המקורי. אבל שינו את זה. אז אני שאתה תהיה.
יש כזה שיר, אתה כפרה עליי.
אמר להם, חייכם. איפה אתה יודע דברים כאלה? לא המת מתמה ולא המים מתארים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור גזרותיי. נכתיב, זאת חוקת התורה עד כאן. טוב, עד כאן המדרש. טוב, עוד לא הסברנו את המדרש, עכשיו המהר"ל מתנדב לעשות לנו את זה. הנה, רבן יוחנן בן זכאי ישיב לגוי, כי מצוות התורה הם תועלת בעצמם על דרך זה שאמר, כי פרה אדומה היא מעברת רוח הטומאה. וכמו שחשבו קצת בני האדם, כי התורה אסרה מאכלות האסורות, מפני שהם מולידים מזה גרע. מי אמר את זה? שמאכלות האסורות מולידים באדם מזה גרע?
הרמב״ם.
הרמב״ם. כן, אומר את הדבר הזה, וגם הסמינריונים להחזרה בתשובה. נכון? בערכים, מביאים לך כל מיני מקורות שהמאכלות האסורים, מבחינה רפואית, הם מזיקים. לזה מתנגד המהר"ל, בכל תוקף. זה קושי על המהר"ל, מה שאתה אומר?
לא.
זה לא קושי על המהר"ל.
הם האחרונים.
בסדר.
בלי חיזוק להם.
זה גם רש"י.
המהר"ל מתנגד לזה. מה אתה אומר רש"י? מה רש"י? שמה? רגע, 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 זה משהו אחר. השאלה, מה מטמטם במאכל האסור? האם זה משהו רפואי או לא? זה רש"י לא אמר לך.
לפי רש"י זה דבר רוחני?
לפי המהר"ל, כך הוא יסביר עוד מעט הדבר הזה, זה שאדם עובר על איסור, זה המטמטם את ליבו. עבירה מטמטם את ליבו.
אז מה צריך דווקא את המאכלות אסורות?
הקל וחומר...
זה שהולך עם ציצית.
נכון. כל עבירה בעצם מטמטמת את הלב, קל וחומר כשהיא נכנסת לתוך גופו. אבל זה מצד שהיא העבירה, לא מצד הביולוגיה שבזה. כי יכול להיות שיש מצב שמבחינה רפואית יהיה כדאי לאדם לאכול מאכל אסור. נכון?
מה הוא יגיד
אם
זה
נכנס? מה?
אולי הפנומה גדולה, יותר לכוכל.
כן, אבל זה לא ביולוגי. כן, מה אתה אומר?
אני מדבר, אמנם זה לא נגד המאכל, כי הבן איש חי בטח היה אחריו. אני מדבר על מה שהבאת דוגמה, על הסמינריונים האלה.
אתה אומר, לא רק הסמינריונים, אלא גם הבן איש חי אמר את זה.
לא לאכול מלך. מוח, כבד ולב.
וזה מסיבה בריאותית? לא.
לא.
מה שכתוב שלא לאכול מוח, לב וכבד, רק המקובלים אגב מקבידים על הדבר הזה, זה מפני הגלגולים, לא מפני הבריאות. כי מוח, לב וכבד זה דברים בריאים גם כן.
נכון.
אלא זה לא מצד הבריאות, אלא מצד שורש רוחני שבדבר. בסדר?
מה? דיבר על כך שלכאורה משהו נכנס לגופו של אדם. וזה דווקא מאחר,
מנהרה
שלנו, נכון? עכשיו, לכאורה בעצם כל דבר, גם בעיניים, גם באוזניים, וכל דבר נכנס לגופו של אדם. נכון, נכון. יש מצוות שמחוץ לאדם?
ודאי. הנחת תפילין, זה מחוץ לגופו של אדם.
על גופו של אדם?
כן, על גופו, אבל לא בתוך גופו. אין מצווה להכניס את התפילין לתוך הראש. למרות שכתוב אין תפילין שבראש. לא אמרתי שלא משפיע.
כמו שאדם שוחץ משפיע עליו.
לא אמרתי שלא משפיע. אבל יש הבדל בין דבר שהופך להיות בשר מבשרי, שהעבירה היא חלק עצמותי ממני, מגופי, לבין דבר שהוא חיצוני.
אדם ששמע לשון הרע או שמע מרות שלא צריך לראות אותה.
נכון, זה לא
הופך חלק מגופו.
לא, אבל זה לא חלק מגופו. זה לא אותו דבר. גם יין נסך. נכון.
אבל...
נכון, אתה צודק. אבל יין נסך, כל האיסור שלו זה מצד עבודה זרה, לא מצד היין. כלומר, אין פה גוף של איסור, אין חפצה די איסורה. לעומת זה, בגמל יש חפצה די איסורה. כי אין לך גמל כשר. לעומת זה, יין כשר, כן. כלומר, גם היה יין נסך, לפני שניסחו אותו לעבודה זרה, לא היה יין נסך. כן.
אבל מולידים מסג רע, זה לא בכך.
מה?
מולידים מסג רע, זה לא בכך משהו ביוטי ביולוגי.
לא, לא. אלה שאמרו את זה התכוונו בריאותי ביולוגי. כן.
מה עם בשר וחלב?
בשר וחלב. נו, אז מה הבעיה יש לך?
יודעים שיש נזקים מזה היום.
יודעים שיש נזקים, אבל זה לא סיבת המצווה.
בבקשה?
יכול להיות שיש גם נזקים, אבל לא זה סיבת המצווה. זה מה שמסביר לך המהר"ל. אתה לא יכול לגמד את המצווה להסברה רפואית.
גם?
איך אומר הרמב"ן? לא, גם לא. הרמב"ן אומר במפורש שאלה שנותנים את הטעמים האלה הפכו את תורת האלוהים לספר הרופאים.
כתוב בחר בחיים. אדם שלא קיבל תורה, אז יש לו...
בסדר, אני לא נגד זה שאדם שהולך לפי התורה חי, אין בעיה.
לא, זהו, אז אדם שהוא אוכל מאכלות אסורות, זה דבר לא בריא, זה יחיה.
רגע, אז מדוע לא נאמר בתורה לא לאכול מאכל לא בריא? נקודה, תלך לרופא והוא יגיד לך. כלומר, למה צריך לבלבל את המוח, להביא אנשים למרגלות הר סיני, לתת להם הספקה של מן במשך 40 שנה, לעשות להם את כל הקולות וברקים ולהטריח את משה לעלות אל הר האלוהים, בשביל דבר שאפשר ללמוד אצל התזונאי במעבדה שלו.
כי אז לא היה.
זאת אומרת, עכשיו שיש, אנחנו פטורים עכשיו מכל מצוות התורה, אנחנו יכולים עכשיו להפוך את התזונאי לרבה שלנו. נכון? זה מה שאתה אומר.
אף אחד לא מאמין לתזונאי.
אף אחד לא מאמין לתזונאי. ומי כן מאמין לתורה?
נשים,
זה לפחות... מה? לא, זה ברור. אני מבין, זה חדש לכם מה שאומר הרמב"ן בנושא הזה? הזכרנו את זה 1,000 פעמים, אני לא יכול למחוק את הרמב"ן, זה מודפס אצלי במקראות גדולות, אולי זה מפריע לכם, אבל הרמב"ן אומר את זה במפורש, שאלה שהם נותנים טעמים של בריאות לאיסורי מאכלות, הופכים את תורת האלוהים לספר הרופאים. אגב, הרמב"ן היה בעצמו רופא, אז זה לא שהוא מזלזל ברפואה. אבל הוא אומר, אתה הופך את התורה לדבר שהוא כל כך עליון, לדבר כל כך עליון, לדבר כל כך תחתון.
כן, גם הרמב"ם היה רופא והוא כתב אחרת.
גם הרמב״ם היה רופא, והוא כתב אחרת. נכון, אז מה?
אי אפשר להביא סיוע אבל?
מה?
סיוע.
לא, זה בדיוק מה שאומר לך המהר"ל, שלא. עכשיו, אחרי שאתה יודע שזה לא, אז אתה יכול גם ללמוד על הבריאות של הדבר. אבל אם הכוונה היא להסביר שהמצווה ניתנה מפני הבריאות שבה, אז זה המערד מוציא את כל התותחים נגד זה. מובן? אתם לא תהפכו לא את הרמב"ן ולא את המערד. הם אמרו מה שהם אמרו. היום אנשים מעדיפים כל מיני דרשות בדפים לפרשת שבוע על פני יסודות היהדות. עד כדי כך שכאשר לומדים את יסודות היהדות, אנשים שואלים האם זה לא כפירה. טוב, הלאה. וכמו שחשבו קצת בן אדם, כי התורה אסרה מאכלות אסורות כמו שהם מולידים מזג רע, וכן נתנו טעם בדם ובחלב ובחלב, שכולם הם מולידים מזג רע, וכל הדברים האלו אין בהם ממש לעניין איסור שלהם. אגב, יער הקטנה, חלב של חיה מותר, נכון?
כן.
עלייה של כבש, מותרת או לא? מותרת. מה בינה לבין החלב? אותו דבר. מבחינה ביולוגית זה אותו דבר ממש. זה מותר לאכול, זה אסור. כן.
אם זה הרבן המערב שאומרים שזה רק מצד העבירה, אז לא מטמטם את הלב חוץ מזה, אז אני יודע לך סכנת כשאתה צריך לאכול מותר מבחינת חתית. לאכול את זה, אני לא עושה אותו.
נכון.
ולעומת את הרמב״ם ושאר המערב, אתה חושב שזה מצד המאכל עצמו, אני
יודע
לך
את
הלבשות, גם
כי זה מבין. נכון. הלאה. ובפרק אמר להם, אני אחזור על דבריך היפים. זאת אומרת, לפי הרמב"ן שאומר שלא להסתכל על הטעם הרפואי ושזה הטמטום הוא רק בא מצד העבירה, יוצא שאם אדם יהיה במצב שמפני ויכוח נפש הוא יאכל מאכל אסור, זה לא יטמטם את ליבו. מה שאין כן לפי הרמב"ם שיש לזה נזק בריאותי, אף על פי שיהיה מותר לו לאכול, אבל זה כן יטמטם את ליבו. נכון. ובפרק אמר להם הממונה, ביומה דף למתת עמוד א', ונתמתם בם. כן, זה פסוק. אל תתמאו בכל אלה, ונתמתם בם. עכשיו, ונתמתם כתוב בלי א'. ונתמתם. תנא רבי ישמעאל, עבירה, מטמטם ליבו של אדם, שנאמר, אל תתמאו בהם, ונתמתם בם, אל תקרא ונתמתם, אלא ונתמתם בהם. מה? נכון. הרי כי לא אמרו רק עבירה מטמטם ליבו של אדם. ואמר כי הטמטום הזה, מה זה טמטום אגב? מלשון אטימות. יש משהו שנהיה חסום בהכרה שלנו. מה הדבר החוסם את ההכרה? לא המאכל, העבירה. ואמר כי הטמטום הזה מצד עבירה. כי מפני שעבר המצוות אשר ראוי לאדם מצד אשר נפשו נפש אלוהית, כמו שאמרנו, ולכך העבירה מטמטם ליבו של אדם. אבל אין זה מצד הטבע של השרצים. יכול להיות שהשרצים האלה הם טובים. כן.
זאת אומרת שאם עובר העבירה, לא מטמטם, ואם
בכל
עובר
עבירה,
הוא כן
מטמטם? אני חוזר על שאלתך. האם זה אומר שחילוני שעובר עבירה זה לא מטמטם את ליבו, ודתי שעובר עבירה זה מטמטם את ליבו? יש לי שאלה קטנה. איפה מצאת בהלכה? מונחים כאלה דתי וחילוני.
אני אשאל אחרת, אדם שמודע לכך שהוא עשה עבירה,
נאמר ככה, אדם שחייב במצווה, נלך יותר פשוט, אדם שחייב במצווה לעומת אדם שפטור מן המצווה. נלך לפי זה, נכון? אדם שחייב במצווה והוא עובר עליה, אז זה מטמטם את ליבו. אדם שפטור מן המצווה והוא עובר עליה, זה לא מטמטם את ליבו.
ושאלו ידע זו פטור עליה.
שאינו יודע, אתה אומר, אתה שואל פה שאלה אחרת, האם בכלל הפטורים מן המצווה כלולים אלה שאינם יודעים את ערכה? כן? זאת השאלה. במידה מסוימת, כן.
מה, אדם שהוא לא דתי, לא מכיר את הזה, אז
פטור?
שאינו מקיים
מצוות, לא דתי.
זה משפיע
עליו פחות,
לא שהוא
פטור. אתה שואל, האם אדם לא דתי פטור מן המצוות? לפי מה שאני אמרתי, כן, זה נכון. שמה להחזיר אותו בתשובה? כמו שתאמר, אדם שלא נולד פטור מלחיות, אז למה להוליד ילדים? מה? אדם שלא נולד פטור מלחיות, נכון? אין לו איסור להתאבד, אדם שעוד לא נולד. אז אתה מוליד אותו.
אבל אתה מכניס אדם לסכנה, שאם תחזיר אותו,
אתה אומר שעכשיו אם הוא יעבור עבירות, זאת שאלה גדולה. כלומר, האם עדיף אולי שלא ללמד את האדם תורה כדי שלא יתחייב אם יעבור עבירה? אז פאולוס באמת חשב ככה, שהמצוות זה דבר רע, כי ברגע שאדם מקיים מצווה, הוא גם עשוי לעבור עבירה. נכון? וענה למערה לטענה הזאת של פאולוס, הוא ענה שיש מעלה בעצם זה שאני מחויב המצווה. והמעלה שווה את זה. ודאי, עדיף שהאדם יהיה אדם חוטא ולא קוף שאינו חוטא. כי להיות קוף זה אמנם מעלה, אבל נמוכה. אתה שאלת על איבא דה פאולוס. אני הבאתי ראייה מהמהר"ל שמדבר נגד פאולוס. כי זאת מעלה, להיות מחויב במצווה, זאת מה...
זה גם חובה,
הוא גם יחטוף על זה, וזה מעלה לחטוף על זה. אשרי מי שבאים אליו בטענות. למשל, החייל בסיירת יבוא אליו בטענות על זה שחסר לו כדור במחסנית, נכון? הוא יחטוף על זה. לא היה כדאי יותר להיות ג'ובניק שמנקה את הנשק פעם בשישה חודשים? היה עדיף, נכון? כן, אבל זאת מעלה להיות אחד כזה שחוטף על זה שאין לו כדור במחסנית, כן, נכון? זאת אומרת, שאדם, אפילו כשהוא חוטף על זה, זאת מעלה לו שהוא חטף. נכון? אשרי מי שהפשלות שלו, אין הפשלות שלו. בסדר?
זה מה שרבי מקוץ.
מה אמר רבי מקוץ?
מוסיף דעת, מוסיף מחוב, בלבד שיוסיף.
כן, נכון. כן.
ראינו אבל בהרבה מקומות,
הנח להם
לישראל,
עדיף
שיהיו שוגגים ולא
מזידים. נכון. אמרו את זה. אמרו גם את זה. הנח להם לישראל, מוטב להם שיהיו שוגגים ועד יהיו מזידים. במה אמרו את זה? במצוות דרבנן. אבל לא במצוות דאורייתא. אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא שזאת מעלה שהאדם ידע את חיוב המצוות שלו. מלבד זה, שלא אמרתי שהחילוני פטור באופן מוחלט. שהרי אסור להשתמש בו כמו גוי של שבת, למשל. נכון? אתה לא יכול להגיד, אתה חילוני, אז אני רומז לך להדליק לי את האור. זה ברור שאסור לעשות את זה בשבת.
אם הוא ישמור שבת, הוא לא חייב
מיטה. לעומת זה, כן, ואם הוא ישמור שבת, הוא לא יהיה חייב מיטה. זה לא כמו גוי. כן? זאת אומרת שזה לא לגמרי אותו הדבר, לפחות מצד נשמתו יש תביעה פנימית. כן.
שאלה.
כן. לא, אז מה? אני יכול להסביר, אבל למה זה קשור לנושא שלנו? לא, זה לא קשור לנושא שלנו. לא. כי אולי התכוונת לומר שהחילוני של היום הוא בגדר שכתוב בשולחן ערוך של מחלל שבת בפרסיה. אין שום קשר בין זה לזה. שום קשר. כן.
אמרת שאדם שפטור גם זה מזיק לו. אדם שפטור ממצווה?
לא, לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה. נא לא לייחס, תראה, יש לי מספיק בעיות עם הדברים שאני באמת אומר, לא צריך לייחס לי דברים שאני לא אמרתי. כן, נכון. כן. לפי הרמב"ם זה כן מזיק.
כן. אישה לא יכולה להתגלח בטעם בפנים. אז זה מזיק לה, היא עושה את זה?
רגע. אם אישה תגלח את פניה בטעם.
מותר לה.
מותר לה.
כן, למה שמותר לה? כמו שבת כהן יכולה
להיכנס בדברות. כן, השאלה היא, לפי הרמב״ם, איזה נזק זה להתגלח בתער? הנזק הוא בגלל שעובדי עבודה זרה... לפי הרמב״ם, הנזק שיש בגילוח בתער הוא בגלל שכך היו נוהגים כומרי עבודה זרה. ולכן, כאשר אדם מתנהג כעובדי עבודה זרה, זה נזק בנפש. מה שאין כן נשים, עובדות עבודה זרה, לא נהגו להתגלח בתער, כך שאין שום נזק בנפש אם היא תעשה זאת. בסדר? לא נהגו כומרות עבודה זרה להתגלח בתער. מה? גם אם היה להם, אז מה? גם הרמב״ם אומר שהתורה מבססת את הוראותיה על הכלל ולא על היוצא מן הכלל. איפה היינו? ופרק אמר להם, כן, ואמר כי הטמטום הזה מצד העבירה, כי מפני שעבר המצוות אשר ראוי לאדם, מצד אשר נפשו נפש אלוהית, כמו שאמרנו, ולכך העבירה מטמטם ליבו של אדם. אבל אין זה מצד הטבע של השרצים. אין, יכול להיות שהשרץ הוא מזיק, יכול להיות שהוא לא מזיק. זאת לא הנקודה. ואם כי האמת שכל הדברים האסורים מולידים איזה גרע, הנה, מה שאתה הבאת מהסמינריונים של ערכים ועוד, אין זה טעם האיסור, כי רק מה שאסרה התורה אותם בזה, נראה כי הם דברים יש בהם שינוי ויוצאים מכלל שאר המאכלים שהם תיאורים. ובשביל השינוי שבהם, יימשך אחריהם טבע זר משונה גם כן. וכמו שכתבנו זה גם כן למעלה. אבל אין זה טעם באיסור ויתר, שאם כן הייתה התורה ספר רפואות, או ספר הטבע. וכאשר השיב רבן יוחנן, אגב יש דעה של הראש לגבי אדם שיש לו שלוש חתיכות של בשר בצלחת אחת. שתיים ידוע לנו בוודאות שהן כשרות, ואחת טרף, רק אנחנו לא מצליחים לזהות. איזה משהו, מה? יש לך פה שלוש חתיכות, אחת שתיים כשרות, אחת טרפה. רק אתה לא יודע מה כשר, לא כשר. אתה לא יכול לזהות. אז הולכים לפי הרוב. למה? אתה אומר, אתה לוקח חתיכה אחת, אומר, אתה, אני מניח שמן הסתם, החתיכה הלא כשרה היא בין אלה שהשארתי. רק אתה אוכל את השנייה, אתה אומר, יכול להיות שהחתיכה הלא כשרה זה זו שנשארה, או זו שכבר אכלתי. אחר כך, עכשיו מה קורה עם השלישית?
יכול גם אותה לפי זה.
אז לפי דעת רוב הפוסקים מותר שכולם, ששני אנשים יאכלו. אבל שאותו אדם יאכל את שלושת החתיכות, זה יהיה אסור, כי ודאי יאכל איסור. לדעת הראש מותר. ואומר, הכיצד? הרי ודאי שאדם פה בוודאי ילך ויאכל איסור. אלא אומר שהאיסור נעשה היתר. כלומר, התורה לא אסרה בכיוון, באופן כזה. כלומר, מדובר על חתיכת בשר שמקורה בבהמה, לא כשרה, שהתנבלה, לא משנה מה, כן? שהשחיטה לא תקשרה. אז לכאורה, הבשר הזה היה צריך להיות אסור, אומר הראש, סליחה, האיסור נעשה יותר. זה דרך מעניינת לאכול בשר ללא שחיטה בעצם. כן? וזה, לפי הראש כן. זה לא ביטול, זה כבר התבטל. הם כבר בצלחת.
נכון, אז זה לא אומר שעכשיו אני אקח חתיכה שבתה...
לא, 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 לא. זה לא שזה כבר... לא, ואין בבטלי ניסור לך תחילה, ברור. אבל עכשיו שזה נמצא בצלחת, אומר הראש, יאכלו ענבים ויסבעו, אתה יכול להגיש את זה בסעודת מצווה.
אבל זה בדיעבד כל זה.
בדיעבד אתה לא מכין את הצלחת ככה.
כן, גם האוכל שאתה אוכל זה בדיעבד. כל הביטולים הם בדיעבד.
לא כל ביטול הוא בדיעבד, מותר לבטל היתר לכתחילה. לא, היתר, מותר לבטל לכתחילה. למשל, מותר לי לקחת חלב, שהוא היתר, ולבטל אותו. הכך, לקחת בשר ולאכול את המאכל המבוטל עם חלב לכתחילה. למשל, בואו נתן לך דוגמה. הייתה פעם, היו מלבנים את הסוכר על ידי שהיו מוסיפים 1% של חלב. 1% בטל ב-60, נכון? כן. האם מותר לאכול את הסוכר הזה שהתלבן על ידי 1% של חלב, לאכול אותו עם בשר, כן או לא?
כן.
תשובה היא מותר, לך תחילה. למה? כי אתה לא ביטלת איסור, ביטלת היתר.
לא ביטלת כלום.
ביטלתי היתר. חלב זה דבר המותר. אין איסור לאכול חלב.
אז לא ביטלת אותו בזה ששמת אותו בתוך 99 של סוכר.
נכון, עכשיו הוא בטל, הוא אפילו לא חלב. למרות שיש פה בוודאות מולקולות של חלב, שאותן אני אוכל, בכיף. אבל זה מותר לאכול עם בשר, כי התורה לא אסרה באופן הזה, ומותר אפילו לכתחילה לתכנן את זה בצורה הזאת.
אז חטיף, אם יש לי חטיף חלבי, שהחלב שבו הוא יותר מ-60, אז אני יכול לאכול עם בשר?
חטיף חלבי, שהוא פחות, שבו יש ביטול ב-60 של החלב שבו.
כן.
זה לא קיים.
אז יש
תמיד
יותר.
כן. זה לא קיים. אבל לגבי הסוכר, האריזה עליה אוכל את זה. טוב, מה נעשה? עד כאן להיום, שלום.